החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שלום לכל מאזיננו היקרים. השבת נקראת בשם שבת שובה, על שם ההפטרה שאנחנו נקרא השבוע, ושם מתחיל הנביא הושע הנביא בפרק י"ד ואומר לעם ישראל בשבת שבין כיסא לעשור, שבו כל כלל ישראל מתעורר לשוב בתשובה, ופותח הנביא את דבריו: שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל השם, אמרו אליו כל תישא עוון וכך טוב ונשלמה פרים שפתנו. דברי הנביא הללו קשים מאוד, ולכאורה צריך להתבונן בלשונו הקדוש של הנביא כאשר הוא פונה לכלל ישראל: שובה ישראל עד השם אלוקיך. מדוע? כי כשלת בעווניך. בהיות כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אין אדם שלא נכשל, ולכן צריך לשוב אל השם. ובמה שוב אל השם? ממשיך הנביא ואומר: קחו עמכם דברים ושובו אל השם. תקחו איזה דברים? דברים, רק דברים, ותחזרו אל השם. מה זה הדברים? אמרו אליו כל תישא עוון וכך טוב ונשלמה פרים שפתנו. זאת אומרת, בזה אנחנו רוצים שתכפר לנו על כל חטאותינו. הייתכן? מה זאת אומרת שבשפתנו נוכל לכפר את כל חטאותינו, את כל פשענו? האם זו התשובה? אז כמובן שחזל לומדים מכאן שהכוונה היא לוידוי, שאדם צריך להתוודות, ואנחנו לא חס וחלילה מתכוונים לומר שהדבר הזה הוא ברור כשמש. אבל כתוספת לדברים, חשבתי לבאר נקודה נפלאה מאוד שרמוזה כאן בדברי הנביא, והיא עצה גדולה לכל אחד ואחד מאיתנו שרוצה לזכות בעזרת השם לגמר חתימה טובה, לשנה טובה ומבורכת, כאשר נבאר בעזרת השם. ונקדים לכך את דברי הגמרא במסכת תענית בדף כ"ה עמוד ב'. הגמרא מספרת שמה, תנו רבנן, מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס, שגזר 13 תעניות על הציבור ולא ירדו גשמים. הייתה בצורת, והוא גזר על הציבור 13 תעניות, וזה לא עזר, לא ירדו גשמים. באחרונה, בתענית האחרונה, התחילו הציבור לצאת, התייאשו, 13 תעניות ולא עוזר, התייאשו, התחילו לצאת, ואז פונה אליהם רבי אליעזר ואומר להם: תיקנתם קברים לעצמכם? איך אתם יכולים לצאת? הרי יש בצורת, אתם עומדים למות, הכנתם כבר את הקבר שאתם הולכים? והמילים האלה, המשפט הנוקב הזה, נגע לליבם. גאו כל העם בבחייה ואז ירדו גשמים. זה היה מקרה אחד. ממשיכה הגמרא ואומרת, היה מקרה שני לכך, שפעם אחרת, גם כן לרגל הבצורת שהייתה, ירד רבי אליעזר לפני התיבה ואמר 24 ברכות ולא נענה. תפילה מיוחדת שנתקנה כאשר יש בצורת, והשץ היה רבי אליעזר בן הורקנוס, ועמד והתפלל את כל ה-24 ברכות, אבל השמיים כנחושת, אין גשם. ממשיכה הגמרא ואומרת, ירד רבי עקיבא אחריו, ואמר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, למען אחרחם עלינו. ואז ירדו הגשמים. פלא פלאים. התחילו רבנן לרנן, הרבי אלעזר, איך יכול להיות? תראה, רבי אלעזר בן אורקנוס הגדול, היה שץ ולא ירדו גשמים, לא התקבלה תפילתו, ואילו רבי עקיבא ירד, תיקן תאבינו מלכנו שאנחנו אומרים אותו כל עשרת ימי תשובה, ולכל צרה ולכל עת צרה זה דבר שראוי ולומר אותו, כי זה תפילה נוראה שמועילה לשדד מערכות בשמיים, ולעורר רחמי שמיים על כלל ישראל. אז התחילו להגיד מה קרה, איך יכול להיות שרבי עקיבא כן ורבי אלעזר לא. יצתה בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו וזה אינו מעביר על מידותיו. אומרת הגמרא, נו, הקדוש הוא כל כך התייחס לרבי אלעזר בן אורקנוס מרוב גדולתו, יצאה בת קול מן השמיים ודיברה, שמעו קול מן השמיים אומר, אל תטעו. למה אתם מרננים הרבי אלעזר? אל תטעו שרבי עקיבא יותר גדול מרבי אלעזר. רבי אלעזר יותר גדול. רק רבי עקיבא מעביר על מידותיו, ורבי אלעזר אינו מעביר על מידותיו. ועלינו להבין, דברי הגמרא הזאת מאוד תמוהים, להבין אותם, את הדברים. הרי מבואר במסכת סנהדרין בדף ס"ח עמוד א', רבי אלעזר בן אורקנוס הוא היה רבו של רבי עקיבא. הוא היה ענק שבענקים, גדול הדור. ושם הגמרא מספרת, כשהוא חלה רבי אלעזר ונכנסו רבי עקיבא וחבריו התלמידים שלו לבקר אותו, ואמר להם רבי אלעזר, תמה אני אם תמותו כמיתת בני מיתת עצמכם. שאל אותו רבי עקיבא, ומה הייתי? אמר לו, אתה רבי עקיבא, שלך יותר קשה מכולם. ולמה? אמר להם רבי אלעזר, כיוון לקח את שתי זרועותיו ואמר, שני זרועות שלי זה כמו ספרי תורה, לוחות הברית, שנגללים, והרבה תורה למדתי מרבותיי, והרבה תורה לימדתי, אבל תשימו לב, הוא אומר, בא בתלונה, בא בטרוניה על תלמידיו, ובפרט הרבי עקיבא שהיה גדול שבתלמידים, ולא חיסרוני תלמידיי, אלא כמכחול בשפורפרת. בקושי, בקושי למדו ממני משהו קטן. ועל זה אמר לו רבי אלעזר, מיתתך תהיה קשה יותר מכולם. לא ניצלת את ההזדמנות שאתה בקרבתי ללמוד ממני ולספוג ולנצל. זה הייתה גדולתו של רבי אלעזר בן אורקנוס לעומת רבי עקיבא. זאת ועוד, הגמרא במסכת בבא מציעא בדף נ"ט עמוד ב' מספרת במחלוקת של תנורו של אחנאי, שרבי אלעזר בן אורקנוס תיהר את התנור, ואילו כל חבריו עמדו כנגדו וחלקו עליו ותימאו את זה. הוויכוח היה קשה מאוד, נוקב מאוד. ואז רבי אלעזר בן אורקנוס בגדולתו, בצדקתו, אמר להם לכל חבריו שעמדו כנגד, אמר להם, אני אוכיח לכם שהצדק איתי, שזה טהור. יש עץ חרוב כאן ליד בית המדרש, עץ החרוב יוכיח שאני צודק, אם אני צודק הוא יזוז ממקומו, ותכף נעיקר החרוב 100 אמה או 400 אמה. אבל חבריו לא השתכנעו, אמר להם, הנה אמת המים פה נמצאת במדרון שיורדים המים ליד בית מדרשנו. אמת המים תוכיח שהמים ילכו הפוך ויעלו למעלה. אם אני צודק ואם לא, לא יעלו. ואכן המים חזרו, עלו בחזרה למעלה כלפי מעלה. לא הסתפקו בהוכחה בנס השני. אמר להם, כותלי בית המדרש יוכיחו שאני צודק. תכף הכתלים של בית המדרש נטו ליפול עד שגער בהם רבי יהושע, ואמר להם, מה אתם מתערבים במחלוקת של חכמים? ועמדו נוטים, לא נפלו ולא עמדו ישר מפני כבודם. ולמרות הכל, עדיין התעקשו בדעתם. אמר להם, בת קול תצא מן השמיים ותוכיח אם אני הצדיק איתי או לא. יצא בת קול ואומרת, מה לכם לרבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? ועדיין חבריו התעקשו ולא קיבלו את דעתו. ולא רק שלא קיבלו את דעתו, אלא נידו אותו. והלך רבי עקיבא להודיע לו על הנידוי, כי כולם פחדו לגשת. ואז כשהוא קיבל את ההודעה הזאת שחבריו נידו אותו, זלגו דמעות מעיניו, ואומרת הגמרא שכל העולם כולו לקה, ניזוק נזק נוראי, ואחד שנתן עיניו היה נשרף מרוב הצער של הפגיעה ברבי אליעזר בן הורקנוס. ואף רבן גמליאל גיסו, שהיה נשיא של עם ישראל, עם הכל, בגלל שהוא היה מבין החולקים עליו, הוא היה נוסע בספינה, ואז התחילו הגלים, כמעט חשבו לשבור את הספינה ולהפוך אותה ולהטביע אותו. אבל נשא תפילה רבן גמליאל וניצול. כל זה מפני הקפדה של רבי אליעזר על הצער שציערו אותו. מספרת הגמרא שאשתו של רבי אליעזר זה הייתה אחותו של רבן גמליאל, וכאשר היא ראתה כל כך הצער שלו והקפדה שלו, הבינה שיש סכנה לאח שלה, שאם חס וחלילה ייפול על פניו בנפילת אפיים, שמה הוא ייפטר מן העולם. ולכן הייתה מקפידה לשמור עליו שלא ייפול על פניו. אבל אומרת הגמרא, והנה יום אחד בא אני לפתח ביתה ודפק בדלת. והלכה לתת צדקה לעני, ובינתיים בדיוק רבי אליעזר נפל על פניו. וכשהיא באה ונכנסה, רואה אותו שהוא נופל על פניו, הבינה, איי איי איי, ריבונו של עולם, בטח אח שלה, גמרנו, בטח נפטר מהקפדה של רבי אליעזר. ואכן תוך זמן קצר התפרסם ויצא קול של רבן גמליאל נפטר מן העולם. נו מוריי ורבותיי, אחרי שאנחנו רואים כזה גדולה, איך הוא מנהיג את העולם בניסים ומופתים ונפלאות, שהוא הצדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, גדולתו בתורה, התמיהה נכפלת 10 תמונים, איך ייתכן? אז למה הוא עמד שץ והתפלל, לא ירדו גשמים? ואילו רבי עקיבא, תלמידו הקטן, כן יורדים גשמים בתפילתו. ועל כך ראיתי דבר נפלא שמתרץ הרב ישראל מסלנט, כמה דברים מתוקים מדבש. אומר הרב ישראל מסלנט, כמו שיש לנו מחלוקת הפוסקים בכל מיני סוגי הלכות, בהלכות איסור ויתר, בהלכות יורה דעה, בהלכות אור החיים, יש גם מחלוקת בהנהגה, ונחלקו במחלוקת הזאת בית שמאי ובית הלל כבר. מהי הדרך שתלמיד חכם צריך לנהוג? בית שמאי סברו שצריך להיות קפדנים, ולכן הם היו קפדנים. למה? סברו שדרכה של תורה, כבודה של תורה, כבודו של השכינה של הקדוש ברוך הוא, להקפיד ולדקדק כמו ממלכות הדערה. מה זאת אומרת שבן אדם יזלזל בכבוד התורה, בכבוד הקדוש ברוך הוא, בכבוד השכינה? זה היה דבר נורא והיום, חד וחריף. לכן הם נהגו בקפדנות. הכל לשם שמיים, לא מפני מידות רעות חס וחלילה. אלא זו דרך, זו הנהגה, שאסור לוותר על כבוד התורה, אסור לוותר על כבוד השכינה, וצריך להילחם על זה, בכל מחיר. ואילו בתהלל סברו אחרת. היו ענוונתנים, סבלנים, הנהגה שלהם, נכון שצריכים לדאוג לכבוד התורה ולכבוד השכינה, אבל הכל דרכי הדרכי נועם, וכל נתיבותי השלום, עם החום, עם האהבה, עם החיבוק. זו הייתה המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי. שני הנהגות תורניות בעבודת השם. וכידוע אומר הרב ישראל מסלנט רבי אליעזר בן הורקנוס, שמותי היה, הוא היה מתלמידי שמאי, ואין ספק שהוא הלך בדרך רבותיו, שככה הנחו אותו וככה חנכו אותו, וככה הוא קיבל, והיה נוהג בקפדנות, לא מפני חס וחלילה תכונות שליליות, אלא מפני הבנה ותובנה, שזו הנהגה של תלמיד חכם, איך לשמור על כבוד התורה ועל כבוד השכינה. אבל לעומתו רבי עקיבא היה מתלמידי הלל, כמו שהלל אמר, שזה כלל, מה הכלל הגדול? כל התורה כולה רגל אחת, ואהבת לרעך כמוך, מי דסני הלך, לא תעביד לחברך. רבי עקיבא המשיך את אותו דרך, זהו כלל גדול, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה. מה זה אומר? דרכו של רבי עקיבא הייתה כהלל, לגלות סובלנות, הבנה, להעניק חום ואהבה. בדרך הזאת נקרב יותר את הלבבות לעבודת השם. ולכן, אומר הרב ישראל מסלנט, אין ספק אם אנחנו נרצה לבוא ולומר, זה גדול וזה לא גדול, חס וחלילה. שניהם גדולים, וכמו שהלל קיבל שכר על דרכו והנהגתו, כך יקבל שמאי שכר על הנהגתו הקפדנית. כי שניהם לשם שמיים מתכוונים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל בעולם הזה הלכה כבית הלל, כי אין את הכוחות האלה, אין את הכוח בכלל הציבור לשאת את הקפדנות, אלא צריך ללכת בדרכי נועם, בחביבות, בחום ובאהבה. וזה רבי עקיבא. ולכן באה בת קול ואומרת, לא מפני שזה גדול מזה, אלא מפני שרבי עקיבא היה מתלמידיו של הלל, והוא מעביר על מידותיו, וכשמעביר האדם על מידותיו, מעבירים לו על פשעיו, ובזכותו יכלו לרדת גשמים. נוסיף על כך נופך וביאור של הדברים בהרחבה יתרה. הגמרא אומרת, במסכת ראש השנה בדף י' ז', אמר רבה כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר נושא עוון ועובר על פשע. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. וממשיכה שם הגמרא עוד מאמר. כתוב ויעבור השם על פניו ויקרא. אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, ויראה לו משה סדר תפילה. אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחל להם. ומסבירה הגמרא, השם השם למה כפל הלשון, אני הוא קודם שיחטא אדם, ואני הוא לאחר שיחטא אדם, ויעשה תשובה. אל רחום וחנון, אמר רבי יהודה, ברית קרוטה ל-13 מידות שאינם חוזרות רקם. רש"י כותב במקום, כל המעביר על מידותיו שאינו מדקדק למדוד מידה למצערים אותו, ומניח מידותיו והולך לו, מעבירין לו על כל פשעיו, אין מידת הדין מדקדקת אחריהן, אלא מנחת והולכת. זוהי הגמרא. הגמרא אומרת לנו שני נקודות. כל מי שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על פשעיו. ובנוסף לכך, הקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו סוד, שכאשר יעשו את הסדר הזה של התפילה, לומר יג מידות, והם חטאו, בזה יחופר להם החטאים שלהם. ושאלתי קושיה פשוטה, לכאורה צריך להבין את לשון הגמרא, למה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אם יעשו לפני סדר הזה, יעשו שייך על פעולה, על מעשה. אבל הרי כאן אנחנו מדברים רק לאמירת 13 מידות. אז היה צריך להיכתב, אם יאמרו לפניי הגמידות, למה אם יעשו לפניי כסדר הזה? התשובה לכך, שבעצם זה מאמר שמשלים מאמר, ושניהם כמאמר אחד, שהקדוש ברוך הוא כאן מגלה לנו, החזל מגלים לנו כאן את ההנהגה השמימית עם האדם, שבעצם אדם צריך להידבק בדרכי הבורא יתברך, והלכת בדרכיו, ומה דרכו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום, הפתה רחום, מה הוא חנון, הפתה חנון, וכוונת הקדוש ברוך הוא, מה זה יעשו, שינהגו כמוני, כמו שאני מרחם, כמו שאני חונן, כמו שאני נושא אבון, כמו שמבואר בגמרא, במסכת יומה, בדף סמכתת עמוד ב', שם כתוב, בא משה רבנו ואמר בחומש דברים, האל הגדול, הגיבור והנורא. לאחריו בא ירמיה, ואמר, כשראה את כל החורבן, אמר, נוכרים מקרקרין בהיכלו, איה נורא אותיו. איך אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא נורא, כשאין כזה מציאות, המציאות היא שהנוכרים בהיכלו, המסגד אל-אקצא נמצא היום, גויים שם, לא אנחנו. איפה הנוראות של השם? החליט שלא אמר נורא. אז אמר האל הגדול, הגיבור, בלי הנורא. דניאל אחריו בא ואמר, נוכרים משתעבדים בבניו. איך אפשר, יהיה גבורותיו, איך אפשר להגיד גיבור? אם כן, החליט שלא לומר הגיבור. רק האל הגדול. באו חזל ואמרו, אתו אינו ואמרו, אדרבה בדיוק הפוך. זוהי גבורתו, גבורת גבורתו, שכובש את יצרו שנותן ערך אפיים לרשעים, ואלו הן נוראותיו, שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך ייתכן אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? אם אנחנו רואים שעם ישראל שורד בין כל אומות העולם, שכולם העיניים עליהם, הרי זהו הנורא הכי גדול, הנוראות של הקדוש ברוך הוא. לכן צריכים להגיד, האל הגדול, הגיבור והנורא. כאשר האדם נדבק והולך במידותיו של הקדוש ברוך הוא, ומה הוא עושה? האדם מעביר על מידותיו. כמו שרשי אומר, בן אדם פגע בו. בן אדם אומר לו מילה קצת פוגעת, קצת כואבת, קצת מזלזלת. עשה לו איזה פעולה או איזה מעשה שפגע בו, והאדם מתעלם, מתרומם, הוא מוותר ולא חס על כבודו, ומוחל, מעביר על המידות שלו. הקדוש ברוך הוא נוהג איתו מידה כנגד מידה, בדיוק. אז גם הקדוש ברוך הוא, מה קורה? מעביר לו על חטאיו ועל פשעיו של האדם. כיוון שהקדוש ברוך הוא לא יכול לנהוג אחרת. אחרת, חס וחלילה, התורה תיראה פלסטר. הרי אתה אומר והלכת בדרכיו, כמו שאתה מוכל וסולח, מעביר פשעים, נושא אבון. אני גם נוהג כמידתך ומעביר, ואפילו שפוגעים בי, ואפילו שכואב לי, ואפילו שמביישים אותי, אני מעביר על מידותיי, אני מוותר, אני מוכל בלב שלם, מחילה גמורה. נו, אתה הקדוש ברוך הוא לא תמחל לי. אי אפשר. לא שייך. נמצא שזו עצה עצומה שחזל באים ללמד אותנו מה זה סגולה אדירה שיכול האדם לזכות ביום הדין. יכול לזכות לגמר חתימה טובה כאשר האדם ידע להעביר על מידותיו. ומצאתי את הדברים בקצרה ממש, בספר הרוקח, בהלכות יום הכיפורים, מסימן רשו ד', שהוא אומר כמה צריך האדם להשתדל כשמבקשים ממנו מחילה, לא יסרב. שהרי הגמרא אומרת בראש השנה, כל מי שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על פשעיו. ואם הוא מוחל, נענה בתפילתו, איפה רואים את זה? במעשה של רבי עקיבא. זאת אומרת, פה מתגלה לנו כל החיבור של הדברים. שבעצם ודאי אין ספק שלא זה גדול מזה. ורבי אליעזר בן הורקנוס גדול ועצום מרבי עקיבא. אבל איתו אפשר ללכת עם מידת הדין ולא להוריד גשמים. אבל עם רבי עקיבא שדרכו והנהגתו כמו הלל, להעביר על מידותיו ולא להקפיד ולמחול, אי אפשר בשמיים לנהוג איתו אחרת. חייב הקדוש ברוך הוא לקבל את תפילותיו, חייב להעביר לו על פשעיו, כי גם הוא נוהג כמו שהקדוש ברוך הוא נוהג. וזו הסגולה העצומה. וכך כותב רבנו ינה בשער תשובה, כותב בשער א', הוא אומר על המשנה בפרקי אבות, והווה שפר רוח בפני כל אדם, וישיג מזה שלא יחוס ולא יקפיד על חבריו, וגם לכל הדברים אשר ישמע ייתן אל ליבו להעביר על מידותיו, ומעבירים מזה להתחפר על עוונותיו, והוא מסיים במשפט נוקב, וזה פתח תקווה נכבד מאוד. אלה מילים של זהב, זהו פתח תקווה נכבד מאוד. אדם שמוכן לוותר, אדם שמוכן למחול, אדם שאינו מקפיד על כבודו, הקדוש ברוך הוא אותו דבר נוהג איתו. אז הקדוש ברוך הוא לא מקפיד, מוחל לו. וכך כותב באמת המשנה ברורה, חפץ חיים כותב במשנה ברורה בסימן תף רש וו סעיף ח', סעיף קטן ח', לא יהיה אכזרי מלמחול שכל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. ואם הוא לא ירצה למחול, גם לא ימחלו לו. הוא מוסיף בשער הציון איזה מילים עצומות, דלמעלה דנים מידה כנגד מידה, וצריך למחול לחברו אפילו אם עיוות כנגדו במזיד ובמרד. ואז מה קורה? מוחלים לו גם כן אפילו על המזידות, כמו שאמרו בגמרא, למי נושא אבון? למי שעובר על פשע. דברים מדהימים. איזה סגולה ואיזו עצה נפלאה שיש כאן. ובאמת החפץ חיים מעריך בעניין הזה, בספר שמירת הלשון, בחלק ב' פרק ח', ושם הוא מביא על הפסוק נושא אבון ועובר על פשע במיכה, את דברי החרדים, ששם החרדים כותב דבר נפלא, דברים מתוקים מדבש, שהחרדים גם כן עומד על הנקודה הזאת ואומר, זה לשונו של החרדים, בשומעי כל מחרפי ומגדפי ברבים אשים נגדי, כף מאזניים, בכף אחת אשמותי, ובכף שנייה החירופין והגידופין ואביט, כי כף האשמות מתה מתה, ואשתוק ואצדיק את דיני, וכן אעשה לכל מיני צער. כשאני אקח, שיש לי כף אוזניים, אחת הביזיונות, אחת הפגיעות, אחת הנזקים, ומול כל הכישלונות שאדם נכשל, כל העבירות שאדם עבר, יראה שכל העבירות מתות כלפי מטה, רחמנא ליצלן. אז אם כן, מה העצה? שאני אמחל על כל הקפדות האלה, על כל הביזיונות שלי, ובזה אני זוכה להפוך את הכל. והוא אומר משל נפלא, והוא אומר, הרי אנחנו רואים בחוש שנקל לו לאדם לקבל על עצמו כל הביזיונות, אם בכך הוא ימנע מעצמו הפסד נכסיו, כגון בעת שריפה או איזה שאר צרות רחמנא ליצלן, שלא יהיה על אף אחד מעם ישראל. ועל אחת כמה וכמה אם יודע שבזה יסולק מעליו עונשי הגוף החמורים, מכל זה נוכל לדון בכל שכן לעניין הסבלנות, שלא יקשה על האדם כשעומד מול חברו ושומע ביזיונו. על אחת כמה וכמה כשיודע שמוכלים לו עבור זה כל העבירות שלו, אפילו על אותם שנקראות פשע, אז בוודאי שצריך אומר החרדים, אתה מוכן לבזות עצמך בשביל כסף? בשביל איזה דברים גשמיים? אז אם אתה תפנים ותבין שכאשר אתה שומע את הפגיעה, את המילה הכואבת, ואתה מוותר ואתה מוכל, הרי אתה בזה מוחק לך את כל העבירות שלך. פי מיליונים, ודאי שהיית צריך לסמוח אפילו. ויתרה מכך מוסיף החפץ חיים, מוסיף, שהרי הגמרא שם ממשיכה ואומרת, מספרת מעשה שהיה, שאדם שמוכל את, מעביר על מידותיו, זוכה להאריך ימים. אפילו אם נגזר מוות על הבן אדם, יכול לזכות לחיות. הגמרא מספרת שם, על רב הונא בנו של רבי יהושע, שהוא היה חולה מאוד. נכנס רב פאפה לבקר, ראה שמצבו קריטי ואנוש, הבין שמהמחלה הזאת הוא לא יקום. אמר להם, תכינו לו כבר את התכריכים. אבל לא כך היה. בפועל החלים והתרפא רב הונא, ואז רב פאפה התבייש איך הוא אמר כאלה מילים שהיה כל כך בטוח, כמו היום שיש להבדיל אלף הבדלות, כמו רופאים שבאים ואומרים לך, זהו, זה הסוף שלו. אז כאב לו איך הוא אמר כזה דבר לא נעים, להגיד שאמר תכינו תכריכים והנה המציאות אחרת. אולם מה אחר כך אומרת הגמרא התברר? שאלו את רב הונא, הרי באמת נשמתך פרחה, ראינו שכבר נשמתך פרחה. מה באמת היה? אמר להם, הנשמה שלא עלתה לשמיים ודנו אותה. אבל הקדוש הוא אמר להם, אין לכם זכות לדון אחד כזה בגלל שהוא מעביר על מידותיו, תחזירו אותו בחזרה. וכך יאריך ימים. מכאן למדים שאדם שמעביר על מידותיו, גם אם חס וחלילה נגזר עליו גזר דין מוות, הנה תקנה, עצה, איך מבטלים את הגזר דין מוות, להעביר על המידות, לוותר. אם כן, עכשיו נוכל להבין כמה מתוקים מדבש עצתו של הנביא הושע, שאומר לנו, מוריי ורבותיי, שבת תשובה, שבת של שובה, של תשובה. איך חוזרים בתשובה? אם רוצים לחזור בתשובה, אם רוצים שהקדוש ברוך הוא יישא כל עוון וכל חטא, כי כשלת בעווניך, אתם יודעים מה אנחנו צריכים? צריכים קצת לנקות את הלב שלנו, לדעת לדבר. מספיק, קחו עמכם דברים, תמחל. אז החבר שלך הקפיד, פגע בך. בבית, בין בני הבית, לפעמים האישה בבעל, לפעמים הבעל באישה. להתרומם, להתעלות, בין בני הבית, בין השכנים, בין הקהילה, בין מקום העבודה, כל מקום שאדם נמצא וקורא לו כאלה דברים. והרבה פעמים בני אדם נושאים איתם את המועקה ואת הכאב, את הצער הזה, וחיים עם זה, ושומרים את זה, ונותרים את זה בליבם, ומחכים לעת ולרגע מתי לנקום בחזרה. אוי להם מיום הדין, אוי להם, איך הם יכולים לעמוד ולבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, כאשר הוא יקפיד עליהם וישמור להם את כל מה שהם עשו. לכן באים חז"ל, אומר הנביא, שוב עד השם, אדם שרוצה לזכות ביום הדין, בבקשה לשוב אל השם. איך? באמת, תיקחו עמכם דברים, למחול מחילה גמורה לכל אדם ואדם מעם ישראל שפגע בו, ולהתרגל לעבוד על זה, להתגבר על הכבוד ועל הפגיעה בכבוד ועל הפגיעה בדברים אחרים. וכשאדם נוהג ככה, מידה כנגד מידה. ולכן אומר המשנה ברורה, שאפילו אם אדם עשו לו במזיד, לפעמים אדם אומר, טוב, תשמע, זה לא, בלי כוונה, אז בסדר, אני מוכל לו. אפילו בכוונה, ודווקא באלה שעשו לך בכוונה, מה הרווח שלך? שגם לך הקדוש ברוך הוא ככה ינהג. שגם על הדברים שעשית בכוונה ובמזיד נכשלת, גם כן יחפרו לך על ההבנות האלה. לכן, מוריי ורבותיי, אנא, כל הציבור הקדוש ששומע את הדברים האלה, ויעביר אותם לאחרים, בשעת הנעילה, לפני יום כיפור, בערב יום כיפור צריך כבר לומר, אבל בפרט בשעת הנעילה, שאדם יקבל על עצמו קבלה מוחלטת, למחול בלב שלם, מחילה גמורה לכל מי שפגע בו, ולא להקפיד, ייקח עם אותה דברים, ואז אין ספק שבעזרת השם נזכה כולנו לגמר חתימה טובה, ולשנה טובה ומבורכת, מוצלחת, מאושרת, עם כל הברכות הכתובות בתורה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. כדרכי תמיד אני שוב חוזר ומזכיר, כל מי שמעוניין לקבל את הדבר תורה יכול לצלצל, לשלוח לי את הכתובת של המייל, לטלפון שלי 050-6000-318, ונשתדל לשלוח לו את הדבר תורה בעזרת השם. וכן מי שרוצה להשתתף בהדפסת הספר על פרשיות השבוע והשיעורים שנמסרים כאן ברדיו, אשמח לקבל את השתתפותו, אפשר לצלצל אליי ונוכל לתאם את הדברים. שבת שלום ומבורך וגמר חתימה טובה.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6000-318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6000-318.